שלום, פסח בפתח, ומטבע הדברים עולות הרבה מאוד שאלות הלכתיות בנוגע לניקיונות, לקשרויות, לדברים שמותר או אסור לאכול. אז בשיעור נפרד דיברנו על הכנה רוחנית, דיברנו על הכנה משפחתית לליל הסדר. ננסה עכשיו להתמקד בכמה נושאים הכי רלוונטיים, שכל שנה מחדש הרבה אנשים שואלים לגביהם, ולתת באמת בקיצור כללים לכל מיני דברים. כמובן בפסח יש הרבה הנהגות של חומרה ושל הידורים, ומי שמחמיר תבוא עליו ברכה. יחד עם זה צריך תמיד לדעת מה עיקר הדין, כפי שכתבו גדולי הפוסקים, וזה כולם מחויבים, ומעבר לזה כל מי שרוצה להדר ולהחמיר, כמובן תוך שקלול של זה לא יפגע בדברים אחרים וזה לא יבוא על חשבון דברים חשובים. אני אתחיל מהדבר שקורה לנו בערב, ערב פסח, וזה בדיקת חמץ. כל לילה מתאספת אחרי צאת הכוכבים לעשות את הבדיקה, לעשות את זה בתחילת הלילה, זריזים מקדימים למצוות ולא להמתין עד מאוחר. אם הבעל, האישה מתעכב קצת מעבודה, אפשר לחכות. אבל אם יגיע ממש מאוחר, לא כדאי להמתין. ואפשר לעשות מישהו אחר מבני המשפחה בתחילת הלילה. איפה עושים? בכל מקום שיכול להיות שיכניסו לשם חמץ. האם גם במכונית צריך לבדוק ונקות מחמץ? בהחלט. יש מכוניות שעמוסות או הור מחמץ מכל הביסלי, במבה ובייגלח של כל השנה. האם אפשר לבדוק בפנס? התשובה היא שכן, אפשר. יש יתרון בזה שאין חשש שהוא ישרוף את הבית. יחד עם זה, יש עדיפות לעשות בנר שעליו נאמרה התקנה הראשונית. מי שמגיע לבית מלון במהלך החג, האם צריך לבדוק את החדר שהוא נמצא? התשובה היא שכן. אי אפשר לסמוך על זה שבדקו לפנינו. יחד עם זה, בדיקה יכולה להיות מאוד מהירה, כי סך הכל החדר אמור להיות נקי, מסתבר שלא השאירו עוד חמץ לפנינו. לפני הבדיקה מברכים על ביעור חמץ, לא על בדיקה, כי המטרה פה זה לבאר, ולאחריה עושים את הביטול שבארמית כל חמירה וחמיה, צריך להבין מה אומרים, שאנחנו מבטלים ומפקירים את כל החמץ. למחרת בבוקר אנחנו נשרוף אותו. מי ש... נוהג להכין 10 פתיתים של חמץ ולהחביא אותם, לרשום טוב איפה שמו, כי אם מתברר שהכבנו 10 ומצאנו 9, נצטרך להתעקש למצוא אותו. הלאה. יש שאלות רבות כל שנה על הנושא של קטניות. אז אני רוצה לתת פה טיפה רקע בעניין. הקטניות זה מנהג עתיק, בין 700 שנה, עוד מתקופת הראשונים, שנהגו בעדות אשכנז. יש חלק מן הספרדים, מרוקאים, מנהגים כאלה ואחרים פוסקים כמו הרמה בזה, שלא אוכלים קטניות בפסח. מה זה קטניות? זה כל מיני זרעונים שיש להם דמיון מסוים לחמשת מיני דגן, והיה פה חשש גדול של ערבוב מכל מיני סיבות, כי היו זורעים אותם באותם שדות לסירוגין, כי היו מאחסנים אותם באותם מקומות, וגם בגלל שהיו תוכנים אותם ועושים מהם קמח, והיה חשש של עתי לחלופי, עלולים להתבלבל ולהחליף ולעשות מזה סוג של לחם קטניות, ואנשים אומרים, רגע, מה זה, אז מותר לאכול בפסח לחם בעצם? וזה היה גורם להרבה בלבולים. לכן נהגו, וזה מנהג עם תוקף חזק שהתקבל בכל קהילות אשכנזים, לא לאכול קטניות בפסח. ועד היום אנחנו ממשיכים ושומרים ומקפידים על המנהג הזה. יחד עם זה, צריך לדעת שקטניות הן לא חמץ. ולכן כשעושים מכירת חמץ לגוי, אין צורך להכליל את הקטניות בתוך המכירה הזאת. כתוב בהלכה שמותר לחולים ולקטנים כשיש צורך אמיתי דווקא לאכול את הקטניות האלה. אם באים אלינו אורחים ספרדיים, מותר לבשל בשבילם את הקטניות. ואם נפל קטנית אל תוך סיר של כשר לפסח, גם אשכנזים זה לא אסר את הסיר, גם אם אין 60 כנגדו, זה בטל ברוב. כמובן שאם רואים את הקטנית, אתה צריך להוציא אותה החוצה. נשאלה השאלה לגבי כל מיני דברים שנתגלו בעשרות או מאות השנים האחרונות. יש למשל באגרות משה לגבי בוטנים. האם בוטנים אסורים בפסח? האגרות משה פוסק שלא. גם אם יש להם דמיון מסוים למיני קטניות, מה שהיה בשעת הגזרה אז לפני 700 שנה נאסר. ומה שלא, אנחנו לא מוסיפים דברים חדשים, ולכן גם מוצרים של סויה שלא היו בשעת הגזרה, לכאורה היה להם את אותו הדין. שמן כותנה גם יש להתיר, גם אם כותנה עצמה היא בגדר קטניות, היא לא ראויה למאכל כמו שהיא, ולכן השמן שלה מותר בפסח, גם לאוכלי קטניות. כנה לגבי לפתית, לדעת רוב הפוסקים, היא לא כלולה בגזרת קטניות, מכל מיני סיבות שלא נפרט עכשיו, ולכן כל מיני דברים שכתוב מכיל לפתית, מכר הדין, גדולי הפוסקים אמרו שמותר לאכול, ומי שרוצה להחמיר יחמיר, אבל זאת שורת הדין. האם מותר לאכול קטניות בערב פסח לאשכנזים? אז יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, יש מי שאסר, יש מי שהתיר, למעשה מי שאין במנהג, במשפחה שלו מנהג להימנע מזה, יכול בערב פסח עד החג עצמו, גם אשכנזים לאכול קטניות, והספרדים, הפוסקים כפי השולחן ערוך, הבית יוסף אוכלים קטניות, אורז וכדומה בפסח. תלמיד ישיבת מרכז הרב, בעל הרב אברהם שפיר, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש הישיבה והיה הרב הראשי לישראל, שאלה בפיו, הזמין אותי חבר שלי ספרדי להתארח אצלו בפסח, ואני אשכנזי, ואני יודע מה יגישו לי שם הקטניות וזה, אני יכול ללכת אליו? אמר לו הרב, אתה יכול ללכת אליו. ומה עם הקטניות? אמר לו, אל תאכל את הקטניות. אבל מה אם יביאו לי עוף ואורז? הוא אומר, תשים את האורז בצד, אבל תאכל את העוף. כלומר, לא צריך בגלל זה לנתק את הקשרים, לא להתארח, להעליב אנשים, אז אוכל קטניות. אבל אתה יכול לאכול את שאר הדברים, וגם אם יתערבב מעטה משהו והם עשו בשביל עצמם, המועד פה בטל ברוב, כך פוסק הרמה ומותר לאכול את הקטניות. היום נהיה בעלה בעניין, ויש כל מיני גופים שמייצרים מזון, שבאופן גורף כותבים לאוכלי קטניות, גם מדברים שאין לזה הצדקה הלכתית. זה יכול להיות משהו שעל פס היצור, עשו לפני כן משהו של קטניות, ואולי נשארו עקבות מיקרוסקופיים, והם לא שתפו את הכל מחדש, אז הם כותבים על הכל לאוכלי קטניות, למרות שהלכתית מותר. אם יש שם דברים זהירים, הם בטלים ברוב, הם בלי כוונה, וחבל שזה גורם לאסור כל מיני דברים. לו אנחנו יודעים על משהו מסוים שלגביו זה אכן ככה, אז יהיה מותר לאכול אותו, גם אם כתבו עליו לאוכלי קטניות. לפעמים אנחנו לא יודעים באמת כמה מהמרכיבים פה זה קטניות, האם הכניסו בכוונה או, או, או בטעות. אפשר לשאול מי שמומחה בעניין. לגבי קינוע, קינוע באה מדרום אמריקה, והיא לא הייתה מוכרת לחכמי אשכנז בזמן שגזרו על הקטניות, ולכן כמו שאמרנו, פסק של הגאות משה לגבי הבוטנים, מותר לאכול בפסח את הקינוע, כמובן שכמובן לבדוק טוב שלא מעורב בזה חמשת מיני דגן. גם הספרדים שכן אוכלים אורז וקטניות אחרים, בודקים אותם טוב טוב פעמיים שלוש כדי לבדוק שלא יתערבב בזה שום דבר. האם קמח רגיל הוא חמץ? לפחות בשנה שעברה הרבנות הודיעה שקמח הוא נחשב חמץ, כיוון שעוד לפני התחינה משים את החיטים במים, שוטפים אותם כדי לנקות, ולכן זה עלול להחמיץ. צריך לבדוק עדכני לגבי השנה, לגבי אופן הייצור, וכמובן מה שכתוב עליו כשר לפסח, אז אנחנו יכולים לסמוך על הכשרות. הזרה חשובה, כשקונים בסופר צריך לשים לב טוב מה אנחנו שמים בתוך העגלה. יש הרי את המדפים ששם הסופר מכסה ושמים על זה ניילון לבן וכתוב חמץ. יש אנשים, חלקם לא מקפידים, לא יודעים, מרשים לעצמם, שגם בפסח אין להם בעיה לשלוף יד ולקחת משם, וכבר קרו לא מעט מקרים שלקחו מוצר ובסוף החליטו שלא רוצים והחזירו אותו למדף אחר. ואנשים בתמימות חשבו פה כל הסופר כשר לפסח ושמו בתוך העגלה, והמוצרים מבחינה חיצונית, למרות שהרבנות מחייבת דבר כשר לפסח שיש לו מוצר דומה של חמץ לעשות אותו עם כיתוב בולט ובצורה שונה, אבל לא תמיד זה קורה. והיה מקרים עצובים שאנשים הכניסו לעגלה וחשבו שזה עוגת הבית כשרה של אוסם לפסח, והתברר שאכלו ממש חמץ או כל מיני אבקות מרק. לכן צריך לשים לב טוב מה כתוב על המוצר עצמו, שיש על זה כשרות ראויה לפסח. מה זאת מצה עשירה? מצה עשירה זה מצה שאת הקמח שלה לא לשו במים, אלא במי פירות, חלב, מצטפוזים, יין וכדומה. יש בזה מחלוקת. השולחן ערוך פוסק שמותר לאכול את זה בפסח. הרמ"א ומבוסס על כל מיני פוסקים וראשונים והירושלמי החמירו בדבר הזה. ולכן הנוהגים כפסיקת הרמ"א לא אוכלים מצה עשירה בפסח. היו שהתירו לזקן או לחולה. אם כי היום כל מיני עיקולות שכאלה, יש לנו היום כל כך הרבה מוצרים שקשרים בקשוש מעודרת בפסח לכל העדות, שלא תמיד צריך לחפש אחרי עיקולות כאלה ואחרות. נגיד כמה מילים לגבי ההכשרה של כלי הבית לפסח. האם אפשר להכשיר תנור אפייה לפסח? התשובה היא שכן. צריך לעשות את זה בכמה שלבים. א', לנקות אותו היטב, מים וסבון, לקרצב, בעיקר במקומות שם שפעמים בפינות נכנסים כל מיני פירורים, הרבה מים וסבון, שאם נשאר משהו הוא נפגע, שלא יישאר משהו דבוק שם שהוא חמץ. צריך להמתין 24 שעות מאז השימוש האחרון שהשתמשנו, פעלנו את התנור לחמץ עד שנשתמש לפסח. הדבר השלישי זה להפעיל אותו פחות חצי שעה בחום הגבוה ביותר, שזה עושה לו סוג של הכשרה פנימית. את המדף שלו, המטרת שנמצא בתוכו, לצפות בנייר כסף לפני ששמים עליו אוכל ממש בפסח. אלו ארבעת הדברים שצריך לעשות. מה לגבי התבניות? אז כידוע, הכלל בפסח אומר כבולעו, כך פולטו. וכמו שהשתמשנו, ככה צריך להכשיר. לכאורה, לפי זה, את התבנית של פסח היה צריך ללבן, כיוון שהבליעה שלה זה עם חום לוהט של תנור ולא בנוזל. דעקה, שאם אנחנו ניקח את התבניות לליבום, ברוך דיין אמת, הם יארסו, זה חום יותר מדי חזק בשבילם, הליבון. אז לכאורה היה אפשר לנהוג פה כדעת המקלים, שכשאי אפשר לעשות ליבון חמור, לעשות ליבון קל, ובזה שנכניס אותם מתוך התנור לחצי שעה, בחום הכי גבוה, זה עושה סוג של ליבון קל. יחד עם זה היום אין צורך בזה. אפשר לקנות תבניות חד פעמיות, זה זול. יש כאלה שכל השנה משתמשים בזה, ולכן אין צורך פה לעכל, ללבן, ליבון קל של התבניות, אלא פשוט להשתמש בפסח בתבניות חד פעמיות. האם חומרי ניקוי צריכים הכשר לפסח? אנחנו יכולים למצוא אקונומיקה, משחת נעליים וכדומה שכתוב עליהם מוכשר או מאושר לפסח. למעשה, אין צורך בכך. כל דבר שלא ראו לאכילת כלב, בטח דברים רעילים כאלה, אפשר להשתמש בפסח בכל חומרי הניקוי הרגילים של כל השנה. זה שבכל זאת יש כאלה שמצריכים פה הכשר, יש דעה בפוסקים, דעת השואל ומשיב, שהוא אומר שכל ההיתר של דבר שלא ראו לאכילת כלב, זה בדבר שנועד לאכילה. אבל דבר שמראש לא אוכלים אותו, אלא יש לו שימוש באופן אחר, ואנחנו מכניסים בו רכיבים של חמץ, אז יש פה אח שווה, ואנחנו רוצים אותו ככה עם החמץ שבתוכו, ולכן זה בעיה וצריך לבדוק שלא יהיה בו חמץ. אבל דעת רוב הפוסקים שכל מה שלא ראוי לאכילת כלב, אז מותר להשתמש בו בפסח, ולכן חומרי ניקוי מעיקר הדין לא צריכים. בחומרים ששוטפים בהם את הכלים יש יותר עניין להחמיר, יש פה סבון שאולי בלה בכלים, בפרט שלא קשה למצוא כזה כשר לפסח, אבל מי שלא ימצא וישתמש בסבון כלים הרגיל, זה גם בסדר. מה לגבי כל מיני תכשירים של קוסמטיקה? אז תראו, גם כאן, כיוון שמדובר בדברים שלא ראויים לאכילה, כל מיני קרמים, מייקאפ וכדומה, מעיקר הדין מותר להשתמש בחומרים הרגילים גם בפסח. יש דברים כאלה עם הכשרים, הסיבה היא שיש מן הפוסקים שסוברים שדבר שנבלה בגוף, שיחה הרי כאכילה לא רק ביום הכיפורים אלא גם בפסח, דעת רוב הפוסקים שלא כך, ולכן אפשר להשתמש בתכשירים הרגילים, במייקאפ, משחות, קרמים וכדומה, גם בפסח, בלי צורך בהכשר מיוחד. לגבי אודם ששמים על השפתיים, אז בגלל שזה משהו שלמרות שהוא לא נועד לאכילה ואנחנו תואמים אותו והוא נבלה, אז יש עניין למצוא כשר לפסח. וזה לא בעיה, כי חברות הקוסמטיקה מפרסמות רשימה של כל המוצרים שלהם שקשרים לפסח, ומסתבר שמה שאנשים משתמשות כל השנה, יש סיכוי טוב שהוא כשר, פשוט לוודא ברשימה שזה בבתי מרקחת, יש את זה באינטרנט, שהאודם כשר לפסח. משחת שיניים, להשיג קשרה לפסח, כיוון שאנחנו בולעים אותה ומכניסים אל תוך הפה, ולא בעיה למצוא כשר לפסח. מה לגבי תרופות? האם צריכות הכשר? קופות החולים מפרסמות כל שנה רשימה כאורך הגלות של כל מיני תרופות, מה כשר, מה לא כשר. למעשה, תרופה שבולעים אותה, כמו כל מיני כדורים, שזה לא ראוי למאכל, ואין לזה טעם, אפשר לקחת בפסח, אופטלגין, אקמול וכדומה, גם בלי לבדוק ברשימה, האם זה קשר או לא, כי זה לא ראוי למאכל. כנה לגבי משחות, תרסיסים, זריקות, פטילות וכדומה, שאפשר להשתמש ברגילים. דבר שיש לו טעם, כמו סירופ אקמולי לילדים בטעם תות שדה, סוכריות מציצה לכאב גרון, כיוון שיש לזה טעם, פה כן צריך לבדוק ברשימה שהדבר הזה קשר לפסח. נגיד מילה על השיעורים של ליל הסדר. צריך לשתות 4 כוסות, כמה בכל כוס? רביעית. כמה זה רביעית? רביעית זה 86 סמ"ק. מה זה אומר? בכוס חד פעמית רגילה, פשוטכם אני אשתה, אני ברחתי קודם, בכוס רגילה יש כ-150 סמ"ק. 86 זה אומר קצת יותר מחצי מזה. כלומר, בכוסות צנועות רגילות לא צריך דליים להתמלא ביין או מיץ ענבים. רביעית צריך לשתות לפחות את הרוב מן הדבר הזה, שזה יוצא שליש כוס מבחינת כמות השתייה. יש דעת החזוני שצריך יותר מזה, אבל זה מעיקר הדין. כמה מצה צריך לאכול? כזית. כמה זה כזית? זה 27 גרם. הפוסקים של היום מעריכים במצות שלנו, מצות מכונה רגילות, שבשליש מצה יש את השיעור הזה. אז כזית זה לאכול שליש מצה, שזאת לא המשימה כל כך קשה. צריך לאכול זה בזמן אכילת פרס, שזה לכתחילה 4 דקות. מי שקשה לו, אז יש כל מיני דירוגים, עד 9 דקות, אבל לכתחילה מי שיכול ב-4, וזה לא מסובך, אם לא מברברים תוך כדי, שליש מצה בזמן הזה, זה בסדר גמור. אני רוצה להגיד הערות אחרונות, מה קורה בשנים שבהם ליל הסדר יוצא בליל שבת. אז תמיד בחג אנחנו יודעים שמותר אוכל נפש. כאשר ליל הסדר יוצא בליל שבת, אז בשבת לא הותר אוכל נפש, ולכן את הצליעה של הזרוע, ואפילו להכין מי מלח, לעשות את זה עוד לפני. הדלקת נרות, גם נשים שבחג רגיל נוהגות להדליק רק אחרי שחוזרים מבית הכנסת מנר דולק, כאן חייבים לעשות את זה לפני, כי בשבת עצמה אי אפשר להעביר אש. מברכים על הנר, להדליק נר של שבת וחג, וברכת של חיינו. האם שרים שלום עליכם ואשת חיל? יש בזה מנהגים שונים, ספרדים לא, חלק מהאשכנזים כן. את הקידוש אנחנו מתחילים מ"ויחולו", כי זה קידוש של שבת ושל החג. אם לעשות יוצא בליל שבת, חשבון מהיר אומר ששביעי של פסח יוצא ביום שישי. אז יוצא ששביעי של פסח ושבת צמודים. אז לא להענח, סליחה, זכינו לפסח של 8 ימים. חשוב לזכור ביום חמישי שלפני השביעי של פסח לעשות עירוב תבשילין כדי שיהיה מותר לבשם מי שצריך, או אפילו להדליק נרות מן החג אל השבת, ולהכין נרונים שגם לליל החג וגם לליל שבת להדליק. האם מותר באותה שבת לאכול חמץ? התשובה היא עקרונית כן, פרקטית מסתבר שלא. עקרונית כן, כי זה כבר לא פסח ואפשר לאכול חמץ. פרקטית, החמץ שמכרנו לגוי ייקנה ממנו חזרה רק במוצאי שבת. לכן יוצא שעד מוצאי שבת אין לנו חמץ. אמנם, אם מוסטפה, שכן הערבי שלכם, מזמין אתכם בליל שבת לאיזה כוס תה ופותח לכם מוגת הבית של אוסם חמץ גמור, מותר להתכבד ולאכול את החמץ הזה. אם אין לכם שכן או שמוסטפה לא בידידות איתכם, אז לא. גם האשכנזים יוכלו ביום הזה לאכול קטניות בשמיני של פסח שהוא יוצא בשבת, ויכולים בערב החג לבשל סיר עם אורז בכלים של הפסח ולשמור אותו לשבת, שאז כבר אפשר לאכול קטניות. וכמו שאמרנו, את הקטניות לא מכילים במכירת החמץ, כמו גם את הכלים. רק החמץ עצמו או תערובת חמץ, שהוא רק במוצאי החג יהיה שוב שלנו. בואו נסיים בסיפור אחד קטן על רב מרדכי אליהו, שבמוצאי הפסח הלך בשכונה, הוא היה גר בירושלים בקריית משה, הלך בדרך אל הבית שלו וליווה אותו יהודי ששאל שאלה. הם עוברים ליד מאפיית אנג'ל. מי שיודע, במוצאי הפסח יש שם תור ענק של אנשים שמחכים שעות כדי לזכות ללחמניות ולפיתות הראשונות, ועומדים בתור, כל החנות מלאה, עומדים כבר ברחוב. אומר אותו יהודי לרב אליהו, כבוד הרב, תראה איזה זללנות, איזה רבתנות, מה זה יהודים? מה קרה? שבוע לא אכלו חמץ ותראה איזה זללנות. מה, לא יכולים לחכות עד מחר בבוקר שיגיע לחנויות? צריכים ככה להתנפל? אמר לו הרב אליהו, תראה מה זה יהודים, כל כך אוהבים לחם, ואף על פי כן שבוע שלם לא אכלו אפילו פירור. אותה המציאות, השאלה איך בוחרים להסתכל עליה. שנזכה בעזרת השם לשמור פסח כהלכתו, אבל אתם יודעים שתמיד אומרים שפורים צריך להגיד, פורים כשר ושמח, אבל פסח שמח וכשר. פורים בטוח יהיה שמח, אבל צריך לדאוג שגם יהיה כשר ולא יותר מדי שטויות. פסח בטוח יהיה כשר. וניסינו פה קצת ככה לסגור פינות בעניין. אנחנו צריכים לדאוג שהוא יהיה קודם כל שמח, על הזכות הגדולה, על המתנה שקיבלנו, זמן, חירותנו, שנזכה בעזרת השם להתראות.